המלאך בא לאיוב ויאמר, הבקר יהיו חורשות והאתונות טהורות על ידיהם. אומר המלבים, ומלאך בא, כבר כתב במורה שכל רע שיבוא לאדם ישוב לאחד משלושה מינים. שלושה סוגי רע יש לאדם. א', הרעות הבאות מצד טבע ההוויה וההפסד, כמו רעות המתחדשות ביסודות וברקים ושקיעות, מקומות וכדומה. אז דבר אחד, זה דברים טבעיים. כן? בית יכול להתמוטט, זה בטבע דברים מתרקבים, זה רעה אחת. ב', הרעות הבאות על ידי בני אדם, קצתם לקצתם, בן אדם מזיק את חברו. ג', הרעות שימצאו לכל אחד מבני אדם מפעולתו בעצמו, כמו החולאים הבאים על ידי רוב התאווה במאכל ובמשתה ומשגל, ולקיחתם ביתרון כמות, או בהפסד סדר, או בהפסד איכות המזונות וכו'. ואמר פה שבפעם הזה הביא עליו השטן שני מיני הרעות הראשונים. כי תחילה נפלה שבה, שהוא רעות בני אדם, כן, מלכת שבה באה, תקפה, ואחר כך יש אלוקים שהוא על ידי יסוד האש. וכן הוכפל שנית נפילת הכסדים ורעות יסוד הרוח. הרוח גרם לבית ליפול. כי בכל אחד מרעות אלה יש שני מינים. כי רעות בני אדם יהיה או בשביל תאוות הממון והרווח, וזה היה נפילת שבה שבאו לשלול שלל ולבוז בז מאהבת הממון, או שיהיה על ידי אהבת הניצוח והשררה, שמצד זה ילחמו עם בעם, ממלכה בממלכה בדרך מלחמה. וזה היה עניין הכסדים ששמו שלושה ראשים כדרך אורחי מערכה. אז זה שני הרעות שהיו על ידי בני אדם. וכן הרעות הבאות על ידי היסודות יהיו או על ידי מקרה גמור, כמו נפילת אש אלוקים מן השמיים, או בדרך הטבע הרגילה, כהרוח שבאה מעבר המדבר. יספר לו המלאך שלא באו השבעים בלילה או בהיחווה, רק בעת שהבקר היו חורשות והאתונות רועות, שהוא באמצע היום, ולא תאמר שהנערים לא היו שם להתייצב כנגדם, כי לחמו עמהם והוקו לפי חרב. אז אנחנו ניסינו להתמודד עם הרעה שבאה מבן אדם ממלכת שבא, ולא הצלחנו. עוד זה מדבר, סיפר שהרעות באו זה אחר זה, תחופים, כמו שכתוב, לא שילבתי ולא שקדתי וכולו.
יכול גם ל... השטן, הרי אני עכשיו הוא שולח... השטן שולח לו כאילו את הכסדים, נכון? השאלה אם... מה ההכרח שהם... שבאמת הם כל הנערים יהרגו? אתה מבין? כאילו, הרי בעצם השטן מקבל פה שלטון על המציאות ממש.
איך השטן גורם את המוות של הנערים?
לא אפשר לא להבין? איך השטן גורם את המוות של הנערים? יותר מזה.
איך הוא גורם לכסדים לתקוף? מלכת שבא
מזה,
לתקוף?
הוא בעצם מקבל שיטה על המציאות. הוא בעצם מקבל את כוחו של הקדוש ברוך
הוא. במידה מסוימת, תמיד כשהקדוש ברוך הוא נותן כוח.
זה לא במידה מסוימת. הוא בעצם... זה יותר מזה.
לכל אחד יש תחום שהוא אלוקי. אם יש לי בחירה חופשית להזיק לאדם אחר, אז ברגע זה אני אלוקים? לא, זה המושג שצמצום שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו ויתם כאלוקים. זה כל אחד מאיתנו, זה לא רק השטן. ברגע שיש בחירה חופשית לעשות הזק לאדם אחר, במידה מסוימת, זה כבר דיון, זה מחלוקת איך להבין, זה בדיוק מבחינה השקפתית, אבל במידה מסוימת אני אלוקי. אוסטני.
המשנה, זה בעצם מה שהנחש אומר לחווה, נתקיים. וייתן כאלוהים את זה טוב ורע.
אבל הוא היה כאלוקים גם לפני זה. ברגע שיש לו את הבחירה החופשית.
לא הייתה לו בחירה חופשית לפני זה.
איך לא היה לו בחירה? הראיה היה לו בחירה לאכול מעץ הדעת.
לא, לאישה הייתה. לאדם לא היה.
למה אתה אומר זה?
אחרת הוא היה אכול מעץ הדעת.
לא, עד אז הוא לא טעה.
למה פתאום אחת שפיטה דווקא את האישה? הוא לא הייתה אדם.
יש בזה הבנות שונות בחזל. יש דעה שאומר שהוא בא עליה, שהוא רצה דווקא אותה.
יכול להיות גם לא הייתה לו בחירה לאכול מהצדת.
יש שיטה שאומרת שלא היה ברור לו בכלל שהיא תמות מזה. הוא חשב שהאדם ימות מזה, ואז הוא יוכל להתחתן עם חווה, כי חווה הרי לא נצטוותה, הציבור היה על אדם. יש בזה הרבה שיטות בחזל. למה הוא דווקא פיתה אותה? השיטה בפשט, זה חווה, יותר קל לפתות אישה מאיש. אישה, הוא ידע שהוא ירבה איתה בדיבור, הוא ימצא מקום לפתות אותה, להטות אותה. גם כן יש איתה, אבות רבי נתן כותב, כי אדם טעה בזה שהוא עשה הרחקות לציווי של הקדוש ברוך הוא, ולא חילק בין ההרחקות שלו למה שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא ייצג את הכל לחווה, כאילו הכל זה דברי הקדוש ברוך הוא.
נחש.
יש, לא, אדם הראשון. כשהוא דיבר עם חווה, הוא אמר לה, אסור לאכול, אסור לגעת.
לא אמר לה, אסור לגעת. הנחש אמר לה.
לא, הנחש אמר לה אף, כי אמר לו, כי אם לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נאכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו, פן תמותו. אני אוסיף לא תגעו בו. השאלה היא מאיפה היא הוציאה את זה. אז באבות רבי נתן כתוב שהיא חשבה, אדם אמר לה את זה, ואדם זה היה טעות של אדם, לפי פשט אחד באבות רבי נתן, הוא צירף את העזרה שלו לדבר השם. ייצג את שניהם כאחד. עוד זה מדבר, סיפר שהרעות באו זה אחר זה תחופים, כמו שאמר איוב עצמו, אמר לו שלבתי ולא שקעתי ויבוא רוגז, וכאילו אמר המלאך שהוא נמלט אך להגיד לו הבשורה הרעה, וחזל אמרו שמת תכף, וזה השני הודיע לו כי יש אלוקים נפלה ותיבר בצון, והמלאך השלישי הודיע לו שהכסתים פשטו על הגמלים, ולפי זה היה הסדר שתחילה נעבדו הבקר והתונות, ואחר כך הצון ואחר כך הגמלים, ובתחילת הסיפור חישב ויוולדו לו שבעה בנים, והיא מקנהו וכולו, חישב בנים, צון, גמלים, אחר כך בקר והתונות. מבואר שהחשוב חשוב הקדימו, וכשנעבדו, נעבדו הבלתי...
יש פה נפקה ממשלחן ארוך, היין שלפני סעודה פותר את היין בתוך הסעודה. שכן אומר ארוך שאדם לא רגיל במות השבוע לעשות סעודה, לקבוע סעודה על אותו הליים. פה אנחנו רואים שזה לא נכון.
שהם קבעו סעודה על היין.
שהם שותים יין כל השבוע.
זה כתוב שזה תלוי אם זה משתה, אם זה מקום שבנם קובע ליין, כי יש בזה חילוק, יש דרך שקובעים ליין. בשבת ודאי קבוע ליין, בימי חול אז זה מחלוקת, ויש מחלוקת אם אנחנו היום יודעים לקבוע ליין או לא. זה נידון, כי הם קבעו במשתה, במשתה בן אדם קבוע לשתות יין. בן אדם בא לחתונה, הוא קובע לשתות יין, הוא עכשיו מתיישב בבר, הולך לשתות יין. אז יש דיון, האם יש קביעות, קביעות לגבי זימון, קביעות לגבי כולנו יחד, שאחד פותר את האחרים, האם יש קביעות ליין או לא? זה נידון בגמרא, בראשונים, מה בזמן הזה גם כן? אבל זה הם ישבו במשתה, אז הם קבעו לשתות יין. החידוש הוא שבשבת, אנחנו אומרים, זה סעודה שנחשבת קבוע לשתות יין, וגם בזה יש אולי מקום לבעל דין לחלוק, שבזמן הזה בארץ ישראל שרוב הציבור לא שותה יין תוך כדי הסעודה, אולי הדין השתנה. זה אם אתה לא קובע לשתות, אבל אם אתה מתיישב לשתות עם החבר שלך לגמור בקבוק או כמה בקבוקים, אז לכאורה לא. אז פה כשנעבדו נעבד הבלתי חשוב תחילה עד שהבנים נעבדו לבסוף, אם כן היה ראוי שיהיה הסדר בקר והתונות, אחר כך גמלים, אחר כך צון, ואחרי זה אובדן הבנים. ולמה הקדים הצון לפני הגמלים? ברמה עקרונית הוא עושה סדר הפוך מהתיאור. בתיאור הוא מתחיל בחשוב והולך עד הכי פחות חשוב. באיבדון הוא מתאר מהכי פחות חשוב ומעלה, אבל פתאום הצון לפני הגמלים. אך כבר אז הוא אומר לכאורה הגמלים פחות חשובים לפי התיאור בהקדמת הספר, אך כבר ביארתי שבאו הרעות מופסקות, היה פה צורך בסדר, אחד על ידי בני אדם, אחד על ידי היסודות, ושוב על ידי בני אדם, ואחר כך על ידי יסוד הרוח. ואם היו אובדן הגמלים על ידי הכסדים לפני הצון, היו שני הרעות שבאו על ידי בני אדם תחופות אצל הזה, וכן שני הרעות שעל ידי היסודות, ולא היה חידוש גדול כל כך אם באו בפעם אחת שבאו כסדים וכן אש ורוח שבאו בפעם אחת שבה וכסדים וכן אש ורוח שערה, לא כן אתה שבעת שנפלה שבה לא היו הכסדים עדיין, רק אחריהם ירדה אש ואכלה את הצון, וכן הרוח לא באה בפעם אחת עם האש, וזה חידוש יותר. עד זה מדבר, השלושה מלאכים הראשונים בישרו אבידות, אבידת קנייניו, שכללו דבר אחד, ולכן בא כל אחד תרם שישלים המדבר את דבריו, וכתב עוד זה מדבר. אבל הרביעי שבישר עבדת הבנים, שהוא ניסיון חדש, והוא עניין אחר. לכן בא אחר שישלים השלישי את כל דבריו, וכתב עד זה מדבר. זה למה שפה זה לא עוד זה מדבר, ופסוק י"ח עד זה מדבר. עד שהוא סיים לדבר, וזה בא, אז בא האחרון ובישר לו, והנה רוח, גם זה היה חידוש, שהרוח בא מצד אחר מעבר המדבר, וכמו שמעו חז"ל שהיה רוח מזרחית, ובבואו אל הבית נתחלק לארבעה הרוחות, והקיף את הבית סביב. ויקום איוב לברך מועמד. ויקרא מעילו על אובדן הבנים כדין, ויגוז ראשו על אובדן הקניינים, כי לא תשימו כוחה למת, כתיב, אבל על אבידה אין איסור. כן, הוא עכשיו מברך ואומר, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך.
לא, אבל מה עכשיו הוא פה ממש...
אתה לומד שהוא יהודי, שזה בימי שפוט השופטים. כן, כן. הרמב״ם כותב שהרבה מנהגים קדמו את התורה. התורה תיארה וביארה את דרך השוויון איך לעשות את זה. זה שבכל נוטל פי שתיים, ייבום, עגלה ערופה אפילו. יש הרבה דברים שהיו נהוגים. אז כנראה שגם הקריאה והברכה. ויאמר, אז איוב אומר, ארום יצאתי מבית אנימי. רצונו לומר שהיה לו מקום להתלונן על השם באחד משני פנים. א', אם הקניינים האלה שנאבדו ממנו עתה היו קניינים דבוקים בלתי נפרדים מגופו, כמו אחד מאיברי הגוף, שהגם שהשם ברם ונאם לו מכל מקום, אחר שהתעצמו עמו מתחילה יצירתו, היה חושב זה לעוול. הוא רגיל שיש לו שני ידיים, עכשיו זה ניקח ממנו, הוא היה חושב אצל העוול אם לקחה ממנו שלא במשפט. לא כן הקניינים האלה, זה הדגש של איוב, איזה צדיק. אומר, פסוק כ"א, חמש שורות מלמעלה, מילה אחרונה. אתה רוצה שנחזור? מאיפה? מהתחלה, ויאמר ארום יצאתי? אז איוב מדגיש, רצונו לומר שהיה מקום להתלונן על השם אחד משני פנים. בעצם היה אפשרות להתלונן אם הקניינים האלה שנאבדו ממנו עתה היו קניינים דבוקים בלתי נפרדים מגופו. השיער שלו, הבריאות שלו, האיברים שלו, כמו אחד מאיברי הגוף, שהגם שהשם ברעם ונאם לו, מכל מקום אחר שהתעצמו עמו מתחילה יצירתו, היה חושב זה לעוול אם לקחה ממנו שלא במשפט. הוא אומר, בעצם הכל זה מתנה, אבל בכל זאת, בן אדם, אם בן אדם מורגל שיש לו רמת חיים מסוימת באופן ה... עצמי, מי אני ואיזה כלים השם נתן לי, אז אם לוקחים צמנו היה מרגיש שזה עוול. לכן הקניינים האלה, הרכוש והבנים, הם קניינים חיצוניים בלתי דבוקים עם האדם. לא מצד תחילה יצירתו, כי נולד בלעדי הקניינים האלה. כי הרום יצאתי מבית אנימי, לא אלה הקניינים. אז איוב מדגיש, אני נולדתי, לא היה לי את כל הדברים האלה, את הילדים, את הרכוש. ולא מצד אחיתו, כי הרום השוב שמה. אל בטן האם הראשונה, מה זה האם הראשונה? האם זה מאיפה בן אדם נוצר, נכון? ביין, ישנו במשניות, האם של היין זה הענב, כן? יחד עם האם. אז מאיפה שבן אדם נוצר? אז האם הראשונה שהיא האדמה, זה סתם מושג מאוד מעניין. אנחנו מתייחסים לכל יום כמו בריאה חדשה, אנחנו גם מתייחסים לכל אדם כבריאה חדשה, והיפח באפיו נשמת חיים, נכון? אתה יודע מה אני מתכוון? אנחנו מתייחסים לכל אדם כאילו הקדוש ברוך הוא ברא אותו. למה? לא, היית חושב שהבריאה של כל אדם חוץ מהאדם הראשון זה אבא אמא הקדוש ברוך הוא, השותפות, לא בדרך הקלאסית. אבל אנחנו מתייחסים לכל אדם כאילו והיפח באפיו נשמת חיים. לכאורה בפשטות לא היינו חושבים ככה, אבל ככה חז"ל קבעו, אלוקי נשמה שנתת בי, אתה הקדוש ברוך הוא נתת בי, אתה נפחת בי, אנחנו אומרים. אז זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום מתייחסים כל אדם כאילו הוא... אז איוב אומר, ארום אשוב שם על האדמה שממנה נוצרתי, למרות שבעצם האדם הראשון נוצר מהאדמה, מה עם איוב? שהיא הייתה עם כל חי, בכל זאת. כן, אתה מכיר שזה למה שזה נקרא אדמה? כן? למה אדמה נקראת אדמה? כי אם אני אומר מצרימה, זה ללכת למצרים. אדמה זה איפה שהאדם הולך. כמו מצרימה, אדמה. שורש אדם, אדמה, שהוא הולך לאדם. זה איפה שהאדם הולך.
חוזר אל האפר, לא?
אני חושב, בסדר.
כתוב, מאפר באת ואפרת שוב.
כן, נכון.
יותר מזה כתוב, וייצר את האדם אפר מן האדמה, זאת אומרת, שני דברים שונים.
אני שומע. טוב. זאת שנית שגם על קניינים הבלתי מתעצמים עמו היה לו מקום להתלונן. אז קודם כל היה לו מקום להתלונן על הדברים שהם חלק ממנו, הבריאות שלו, הגוף שלו, האיברים שלו. על זה היה צד שבן אדם מתרגל, אז הוא יכול להתלונן אם לוקחים את זה ממנו. אבל שנית שגם על קניינים הבלתי מתעצמים עמו היה לו מקום להתלונן אם היה משיג אותם בכוחו ועוצם ידו, שאז היו מתייחסים אליו מצד שהוא המציאה. אבל איוב אז איוב בצדקות שלו, אז הוא לא מרגיש שיש לו זכות לומר אני השגתי, אז אם הקדוש ברוך הוא לוקח ממני אני מתלונן, אלא מה הוא אומר? זה המצאה שלהם?
לא, אבל זאת מה שנקרא זה העיקר אצלם
טוב
ההתבודדות אנחנו שומעים
דוד המלך אמר כי ממך הכל
לא משנה, השאלה מה אתה עושה עם זה
אוקיי אני לא מספיק מכיר ברסלב אני לא כל כך מבין אבל בסדר
חסידים יש להם איזשהו קטע עם קצת גלותי אבל יש להם את העניין הזה של כאילו החומר מבחינתם זה מוקצה אתה מבין מה אני אומר? אצלנו זה לא ככה אצלנו זה לא ככה למרות שאני מניח שגם הם בשבת יודו לנו ש...
אבל... אבל איוב אומר לי אין מקום להתלונן אחר שהשם נתן אותם והוא לקח אם כן אין מקום לשום תרומת ולכן יהי שם השם מבורך גם אמר שכמו שהשם נתן במידת הרחמים כן הוא לקח זה מה שבשם לקח הוא לא אומר כמו שאנחנו ציטטנו מחזל שבה השם זהו בית דינו מידת הדין הוא אומר לא והשם י' כ' ו' כ' לקח הלקיחה גם הייתה ברחמים אמרנו שרשי מביא שכל פעם שהקדוש ברוך הוא בדין כתוב והשם הוא בית דינו אז והשם המטיר על סדום ועמורה גופרית ואש והשם השיב רוח קדים על הים כל תמיד כשהקדוש הולך לקחת דין אפילו מרשים כתוב והשם הוא בית דינו שבדין הקדוש ברוך הוא בית דינו אז המלבים אבל מדגיש את השם י' כ' ו' כ' בלי אבא הוא מדגיש את י' כ' ו' כ'
רגע פה זה ובית דינו
ככה אנחנו היינו אומרים, כן, השם נתן חסד על ידי י' כ' ו' כ'
מאיפה יודע שזה מבית דינו?
מזה שיש את התוספת ו' והשם לקח
לא, ואיפה איוב יודע?
אה, בסדר
איוב מוסיף את הו' ולא איוב זה שמוסיף את
הו' כן, אנחנו אומרים, אני חושב שהגישה היא שכשמשהו רע קורה לאדם מההסתכלות שלו זה רע
זה דין
זה דין, כן
אז הוא מניח שזה בית דין
אני חושב ככה
אבל הוא טוען אחרי זה שהוא לא חטא
נכון
דהיינו שזה לא בדין
איוב טוען את זה על הצער של עצמו אני לא יודע אם הוא טוען את זה על כל הדברים החיצוניים האלה שקורים איוב אומר על הצער של עצמו על כל השאר אנחנו לא רואים שאיוב אומר טענות ההפך והשם לקח אם כן אין מקום לשום תרומת ולכן יהי שם השם מבורך גם אמר שכמו שהשם נתן במידת רחמים כן הוא לקח כי בוודאי הרעה הזאת היא לתכלית טובה שלקח הבנים והקניינים לחפר בעדו שישאר גופו בחיים ובבריאות ולכן ברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוקים רצונו לומר שאם היה עולה בליבו תלונה ושורש פורה ראש ולענה אז או שהיה מודה שאין עוול יוצא מאת השם הצדיק אבל לעומת זה היה כופר בהשגחה והיה אומר שרות באו לא מת הטבע והמערכה ואין השם משגיח. ואם כן הותר הרצועה לחטא אחר שאין השגחה ואין שכר ועונש, או שהיה מודה בהשגחה ואז היה נותן תפלה לאלוקים. הפסוק מדגיש שהוא לא טעה באף אחד מאלה. אם היה עולה בליבו לחשוב, רגע, בעצם הקדוש ברוך הוא לא עושה רע, אז איך זה קרה לי? כנראה שהקדוש ברוך הוא לא משגיח. לא משגיח, אני יכול לחתור, אין צריך עונש. או הוא היה יכול לומר שהיה מודה בהשגחה ואז היה נותן תפלה לאלוקים.
מה הפעם?